טוב, שלום, ערב טוב. אנחנו בשיעור הקודם, בשבוע שעבר, עברנו על משניות שבת, פרק ב', ראינו גם את התוספתא, ופרק ב', התוספתא המקבילה, ועצרנו במשנה האחרונה, שקצת מראה לפחות על ההיררכיה באותו זמן של חז"ל בין הנשים הממונות על הדלקת הנר לבין מי שאמור לפקח עליהן, כן? וזה עצרנו. ולכן שניסינו להסביר פה את כל העניין של המצוות הנשיות, נידה, חלה, דלקת הנר, עברנו לצד הגברי, שפה אני רוצה רק להשלים לכם משהו קטן, קטן על המצוות הנשיות. משהו מאוד מופלא ברמב"ם, בהלכות איסורי ביאה. הלכות איסורי ביאה, זה לא בדפים, זה לא במקורות, זה משהו ככה מהראש, בסדר? ההלכה קובעת שגר צריך שלושה, צריך בייטים בזמן התבילה כדי שהגירות תחול. ויש גמרא ביבמות, יש פה גמרא ביבמות, איפה העמוד פה, איפה העמוד? איפה העמוד? איפה העמוד? איפה העמוד? איפה העמוד? איפה העמוד? אין שם
ביבמות? אין לכם בעל פה,
בסדר?
יש, יש.
הגמרא ביבמות בדף מ"ו קובעת שגר צריך שלושה משפט כתיב ב', וזה כמו דין. ובמאה עמוד ב', ממש עמוד לפני כן, יש סיפור שהגמרא אומרת, ההוא דאבוקרו לי בר ארמייתא, כמו שהם כללים במגרשי כדורגל, רק שהכללה פה יותר עדינה. אתה בן של שיקסט. אז אומרת הגמרא, מה לבאסי? מילה טבלה לנידותה? סיפור דומה, אהודה, בוקר עולי בר ארמה, היו מקללים אותו שהוא בן של גוי. כי אביו היה, היה ידוע כגוי. אמר רבי יהושע בן לוי, מי לא טבע לקריו? טוב, כבר מימות הגאונים, כשעינו בגמרא הזאת, היא נראית מבט ראשון, וככה זה גם ודאי בירושלמי, שאומנם אף אחד לא ראה שום טקס גיור של האבא או האמא של אותו אדם שקראו לו בר ארמייתא או ארמאי, אבל היות והוא טובל לקריו והיא טובלת לנידותה, אז תפילת הנידות או תפילת הקרי היא נחשבת תפילת הגיור. ושאל כבר הבהג, מה עם אותם שלושה אותו בית דין? וכאן ממש בקצרה הבהג אומר, הגמרא הזאת באמת סוברת שאין צורך בבית דין לגיור, ואין הלכה כמותה. כך אומר הבא, כי נגד הגמרא אחרת. אני יכול לומר, מי שמורגל קצת בסדר הדורות של המוראים, שהמוראים כאן הם מדור ראשון שני, והמוראים שבסוגיה שגר צריך שלושה הם מאוחרים יותר, אז זה בשנה טרם הקביעה ההלכתית שגר צריך שלושה, ואין הלכה כמותה. אבל רוב הראשונים נענו לקבל את העניין הזה, וכך הדעה הדומיננטית בראשונים הוא שאכן תבילת נידות עולה לגיור, רק שאיפה בית הדין? יש כאן ענן סעדה, יוד וכולם יודעים שהיא תובלת, זה נחשב כאילו שיש נוכחות של בית דין. ברמב״ם יש ביאור אחר, וזה מה שאני רוצה להראות לכם. רמב״ם פשוט מדהים. הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה בפרק יוד גימל, נפתח את זה, זה הפרק שמתחיל את דיני גיור. אז הרמב״ם כותב כך, הוא פוסק את הדין של גר צריך שלושה, ואז הוא אומר כך, גיורת, זה הלכת ת', גיורת שראינוה נוהגת בדרכי ישראל תמיד. כלומר, גיורת שרואים שהיא מקפידה על קיום מצוות. כגון, מה רואים עליה? כלומר, איך מזהים אישה יראת שמיים? איך מזהים אישה שמקפידה במצוות? כגון שתטבול לנידותה, שזה מה שכתוב בגמרא, אבל תראו מה הוא מוסיף, ותפריש תרומה מעיסתה, שזה הפרשת חלה, ואז הוא ממשיך, וכיוצא בזה, לאיזה מצווה הוא ודאי רומז כאן? הדלקת הנר, כי אלו מצוות נשיות מובהקות. אז אני מדלג, הרי אלו בחזקת גירי הצדק. כלומר, לדעת הרמב״ם, לא שטבילת הנידות היא זו שמגיירת אותה, אלא האם היא מקפידה לטבול הנידותה, הולכת למקווה, כנראה שהיא, למה היא עושה את זה? כנראה היא התגיירה בפני בית דין, רק שאין לנו הוכחה לזה. ומה שהרמב"ם עושה, הוא לוקח את טבילת הנידות ורואה אותה לא כטבילת הגיור, אלא רואה אותה כמייצגת מצווה נשית מובהקת. אתם מבינים כמובן שיש לו קצת בעיה עם זה, עם הסיפור השני על טבילת קרי. אז ככה יודעים אם אתה יהודי או לא, או אם אתה מקפיד על טבילת קרי. אז אני אקריא לכם איך הוא מתאר עכשיו את הגברים. תראו איזה עולם הבדל בין הגברים והנשים, לפחות פה, כן? וכן גר שנוהג בדרכי ישראל שטובל לקריו ועושה כל המצוות. גם פה הרמב"ם מאוד הקפיד שלא יעלה על דעתנו שטבילת הקרי היא זאת שמגיירת, אלא הטבילה הזאת באה יחד עם עושה כל המצוות. ומה בעצם העניין? אז כאן בקצרה יש לרמב"ם תשובה נפלאה מאוד שאני הופך בה והופך בה תמיד. זו תשובה לרבי פנחס הדיין של אלכסנדריה. היות והדיין הזה מוצאו לא היה ממצרים, הוא היה מאירופה, אז הוא לא דיבר ערבית והתכתב עם הרמב"ם בעברית, אז זה נכתב על ידי הרמב"ם עברית. והאגרת הזה, מי שרוצה לעיין בה, במהדורת אגרות הרמב"ם של הרב שילת חלק ב', זה האגרת הראשונה. והאגרת שם פותחת בעניין של תפילת קרי, ו הרמב״ם שם מתאר איך מעיקר הדין כיום, אחרי שתקנת עזרה נפסק שלא צריך לשמור אותה, שגם בעל קרי מותר בתלמוד תורה, מותר בקריאת שמע, הייתה לו התעמתות מאוד גדולה מרבי פנחס הדיין, ויש שם משפט פשוט מדהים, שכן רבי פנחס הדיין פסק לקהילה שלו שחייבים מעיקר הדין לטבול טבילת קרי, ומי שלא טובל אסור לו להתפלל. והרמב״ם מאשים אותו שם בכך שהוא פוסק מתוך חנופה לקהל. מי שהכיר את סבי הרב סולובייצ'יק יודע שזה גם היה דבר שהיה מוציא אותו מדעתו, התחנפות לקהל, בטח בעניינים הלכתיים. והרמב"ם כותב לו שאני התרגזתי עליך כי אתה עשית דבר שאפילו הלל הזקן היה כועס עליו. ותראו איזה פרשנות יש פה להלל הזקן. בכל הסוך החמים, רק הילדים מבינים את הלל הזקן, לא משנה מה תגיד לו, הוא אף פעם לא יכעס. אבל הרמב"ם לא פירש את זה כך. הפרשנות היא שהלל הזקן לא כועס משטויות. או, קצת לדוגמאות שם, למה הוא שואל אותו, למה לבבליים יש ראש ביצה? כי מי כידוע בבלי? הלל. או נאמר אחרת, שסתם מעליבים אותו איזה אלבון מטופש, זה לא מכעיס אותו. וכשמסלפים את ההלכה, זה מלא צריך לכעוס על דבר כזה. ואז הרמב"ם מתאר שם את עניין תפילת קרי, והוא כותב לו דברים ברורים. הוא כותב לו שאכן אנחנו נוהגים לטבול תפילת קרי, אבל אנחנו יודעים שזה לא מעיקר הדין. והוא מוסיף יותר מזה, כשבאים אנשים מארצות אדום, והוא רומז הרי למי? לך, לרבי פנחס, כי הוא בא מארץ אדום, והם רואים אותנו כולם רצים למקווה, אז אומר הרמב"ם, מה הם אומרים לנו? אתם יודעים איפה זה בא לכם? מהמוסלמים. אתם חושבים שזה יידישקאי? אתם פשוט מושפעים מהמוסלמים, כי אצלנו, מי עושה את זה? ואז מוסיף הרמב"ם, ואתה חשדת בי וסיפרת לאנשים, שאני לא טובל תפילת קרי, אני גם טובל, אבל אני יודע שזה מנהג. ובלשון אחרת, מהו תפילת קרי בעולמו של הרמב"ם? זה דוגמה להקפדה על מנהגים. הוא אמר את זה בצורה פשוטה, איך יודעים שאישה היא מקפידה במצוות? ברמב"ם, היא מקפידה על מצוות נשיות. אז, אני קורא עוד פעם את הלשון, תטבול הנידותה, תפרוש תפריש תרומה מעיסתה וכיוצא בזה שהכוונה הדלקת הנר. אבל איך יודעים הגבר שהוא מקפיד במצוות? אז התשובה היא, הוא עושה כל המצוות, ואפילו מה הוא עושה? הוא אפילו שומר זמן רבינו תם, הוא אפילו, מה, בן אדם הזה, הוא לא סומך על העירוב. ככה אתה יודע שהוא פרום, כאילו, אחרת איך היית יודע? הוא טובל תפילת קרי בבוקר. אז זה משהו על זהות במשנת הרמב"ם, קשור למשנה שלנו, שלא יכולתי לטפק, כי זה כל כך יפה הרמב"ם הזה. וכאמור, סוף הפרק שלנו הוא פרק שמחזיר, לא נעים לי להגיד, בזמנה, את האישה למקום שלה, כן. ניסורי ביה, פרק ג' על חטא,
והאיגרת היא באיגרות הרמב״ם מהדורת הרב שילת, האיגרת רבי פנחס הדיין, שהאיגרת הראשונה בכרך ב'. היום זה יצא כבר מהדורה שאיחדו את שני הכרכים, אני כבר לא יכול להגיד לך איפה זה בספר, אוקיי? חפש, זה איגרת, ההמשך שלה גם יפהפה, על משנה תורה, ועל איך לכתוב תורה, זה איגרת מדהימה. ממש כדאי, בכלל, איגרות הרמב״ם בספר נפלא, אבל האיגרת הזאת היא מהמופלאות שבאמת, משהו, פילה פלוי. בכל מקרה, המשנה הזין כאילו מחזירה אותנו קצת למסגרת הביתית שם, כי בצד האישה שמדליקה, הדלקת הנר הוא דורש פיקוח. למה הדלקת הנר דורש פיקוח? מאיזה סיבה? ברור למה. מה הרגע הכי קשה בכל השבוע? בינינו, יתר לב. זה לא משנה אם זה השורט פרייטג, כלומר, סבא שהיה מתאר, סבא השני, דוקטור ליכטנשטיין, היה מתאר איך בשורט פרייטג, אבא שלו היה קם בבוקר עצבני, מתחילת הבוקר, ישורט פרייטג, למרות ששבוע לפני כן, מתי הדלקת נרות? 3 דקות יותר מאוחר, אבל היום זה השום פייטינג, כאילו, זה היה מוציא אותו מדעתו, אבל לא משנה, גם בשעון קיץ, שהדלקת נרות בשבע בערב, החצי שעה לפני שבת, זה לא, עכשיו צריך להספיק פלטה, ונהיה פעמד, ולזכור למחבר, ולחבות האור במקרר, והמזגן, וכמובן יש סכנה שאפשר חלילה מה לעשות, לחלל שבת. ולכן מה עושה פה הפיקוח? האדם, לא האישה, כן, מעליה, צריך, 3 דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, וכאן תראו גם את הדמיון למצוות הנשיות, לא נעים, כן, איסרתם זה כנגד חלה, כלומר, האם האוכל קשה או מוכן לשבת, עירבתם לא ברור ב-100% באיזה עירוב מדובר, כי יש כמה מועמדים, יכול להיות עירובי חצרות, יכול להיות עירובי תחומים, עירובי תבשילין לא סביר, אבל יכול להיות עירובי תחומים. אני רק אגיד מבחינת כאילו למה אדם נותן דעתו בכניסת שבת, אז דיברנו הרבה בשיעורים עד עכשיו שהדלקת הנר, האוכל זה הכל כלפי הבית פנימה, עירבתם באופן מובהק זה החוצה. בוא נאמר ככה, מי שלומד סוגיות של הוצאה והוא לא חווה פעם בחייו לחיות בלי עירוב, הוא לא מבין כלום, הוא לא מבין בכלל למה מסכת שבת כותבת על זה 2 פרקים, הוא לא מבין את זה בכלל. עכשיו בישיבה בוטניאל לומדים הוצאה, שבת והוצאה, אני לא מלמד שם בשבתון, אבל אמרתי להם זה מתאים להם, הם קצת כאלה שיעשו את זה, אמרתי להם תעשו שבת אחת, תחליטו שאין עירוב בוטניאל לשבת אחת, נראה אתכם. לא, מה פתאום. אבל מי שגדל כמוני בניו יורק לפני שעשו עירובים במנהטן, פשוט באמריקה מה חיכו, אתם יודעים, חיכו שבכל עיר ועיר ימות גדול הדור שהתנגד לזה, בבוסטון חיכו שסבא שלי ימות לעשות עירוב, במנהטן חיכו שמשה פיינשטיין ימות, בשיקגו חיכו שאהרון זולוביצ'יק ימות, כאילו היה שעירוב בכל מקום ולא עומדים בפני זה. אבל אם אין עירוב אתה כלול בבית, אז עירבתם, זה גם עובד תחומי, איפה תלך בשבת? מה הטווח שלך? יש בו פנים וחוץ, והדלקת הנר שהוא גם ברשימה של המצוות הנשיות, והדרך המקובלת לקרוא את המשנה היא שהשניים הראשונים זה בלשון שאלה, איסרתם, עירבתם, אם כך אז מה אפשר לעשות? הדליקו את הנר, מה שמעלה שאלה שהיא תעלה בגאונים במפורש, ובלי נדר נקדיש לזה שיעור, להתבונן בזה, שיש דעה בגאונים שהדלקת הנר מהווה את קבלת השבת. דיינו כאשר מדליקים את הנר, בכך על ידי ההדלקה מקבלים את השבת. הרבה מאוד ראשונים חלקו על זה. בעזרת השם נעיין בקורות בפנים, נראה מה ההתנגדות, מה ההיגיון. אני דווקא חושב שזה מאוד יפה הרעיון הזה. אבל יש פה איזה מימד, קצת דיברנו בשיעור כשלמדנו על הביטרפון עם השמן זית, האם יש פה משהו טקסי בנר שבת או לא? ודאי מי שמעלה על דעתו שהדליקו את הנר זה קבלת השבת, יש פה מימד הצהרתי, מימד טקסי, זה לא רק צריך שיהיה אור, כן? ועוד נחזור לזה, דווקא בתוך המשנה היו שציינו, פתי שגולדברג כתב על זה ואחרים, שהמשך המשנה דווקא מלמד שככל הנראה הדלקת נרות הוא לא מהווה קבלת שבת, למרות הפתיח הזה, כי מה המשך? ספק חשיכה, ספק לא חשיכה, אין מעשרים את הוודאי, אין מטבילים את הכלים. אני רוצה להזכיר, כלים בלשון חז"ל, ולפי מיטב ידיעתי זה לאו דווקא צלחות, כוונה גם לבגדים, כן?
שאלה אם אתה מוכן, ואין מדליקים את הנרות, אבל מעשרים את הדמאי, ומערבים וטומנים את החמין. אז אפשר, אחרי הדלקת הנר, מה לעשות? לטמון את החמין. אז כנראה שהדלקת הנר לא מהווה מה? קבלת שבת. גם סדר הפרקים הוא כזה. במה מדליקים? קירה, ואז במה טומנים? קודם הדלקת הנר, וכנראה שאחרי הדלקת הנר אפשר לטמון, להטמין. אז אולי זה לא קבלת שבת. טוב. עוד חזון למועד, בכל מקרה, בזה אנחנו מסיימים את משנה שבת, את פרק ב'. לא למדנו פה את הכל, אבל כמו שהתמונה הכוללת היא ברורה. וזה מוליך אותנו לסוגיות הגמרא, שהניתוח שלהם כאן בחלקו ייבנה על יסודות שנאמרו פה כשלמדנו את המשניות. אני רוצה בעיקר להגיד מהם שני היסודות שראינו בשבוע שעבר. האחד ראינו הייתה רשימה קדומה של דברים שלא מדליקים בהם, ורבדים מאוחרים יותר מספרות התנאים מדברים עם הרשימה הזאת. זוכרים? ראינו, אני אזכיר את הדוגמאות. חלב כנראה הופיע ברשימה קדומה, ואז הופיע מחלוקת האם חלב הוא כל חלב, אולי רק חלב לא מבושל. אולי חלב מבושל, כן. ראינו את זה באופן מאוד ברור בהתקפה של רבי יוחנן בן נורי על... על מי? על רבי טרפון. רבי טרפון אמר רק שמן זר. אמרו, יש לי רשימה, ברשימה מה שכתוב בה, כתוב מה שלא כתוב, לא כתוב, כן? ראינו את זה בתוספת כל הזמן, מפרשים איזושהי רשימה קדומה שקיימת. אז זה יסוד אחד שגם היום זה יעלה, והיסוד השני שראינו זה שיש שתי רשימות של פסולים, אני בעיקר מתמקד היום בשמנים. שתי רשימות של שמנים שלא מדליקים, דיברנו על כך שההפרדה בין הרשימות, אחת במשנה א' ואחת במשנה ב', היא משום שהשמנים האלה נפסלים להדלקה או דנים בכשרותם להדלקה על רקע שונה, מה שמעלה גם תמונה של אפשרות שיש בשני נימוקים או שתי רשימות, כי אולי נר שבת יש לו שתי הלכות או שני דינים, שתי מטרות. טוב, הדבר הזה מאוד בולט בגמרא. בואו נפתח את הגמרא בתחילת הפרק. נראה מה מעסיק את הגמרא בתחילת הפרק. אני אומר כך, הסוגיה הראשונה שהיום נראה חלקים ממנה, כף עמוד ב', כף א' עמוד א', היא עוסקת ברשימה הראשונה, וכף עמוד ב', שם יש גמרא שעוסקת ברשימה השנייה. וכשמתחילים בדיון הראשון, דבר ראשון, הגמרא ניגשת לזיהוי. היא צריכה לנסות להסביר לנו מה זה כל מה זה הרשימה הזו, מה זה לחש, מה זה חוסן, מה זה קלח, מה זה פתילת העידן. וכשמסתכלים בזיהוי, מגלים גם מתודה מגוונת, איך מזהים. והיום איך מזהים? קוראים את הספר של זוהר אמר. ואיך זוהר אמר זיהה? טוב, שזהו פרופסור, נכון? אבל... זה פעם אחרת, איך מזהים, אבל אפשר לראות שיש לגמרא כמה מתודות, איך לזהות. ודבר שני, שאלוף אלו ראשונים, שבחלק מרגישים שהגמרא בעצמה יודעת, היא רק צריכה מה לעשות, לספר לנו, בחלק נראה שכבר האמוראים בעצמם, בכלל לא, אין להם מושג מה זה הדבר הזה שהמשנה טוענת שלא מדליקים בו. לחש, תראו מה הגמרא אומרת, שוחד הארזה. עכשיו זה פתילות, אתם זוכרים? שוחד הארזה, עת ועל מרו, באמרנית הדעיבה. בואו קצת נעקוב אחרי הרציונל. כן, הגמרא אומרת שמדובר פה על קליפת עץ הארז. ואז הגמרא אומרת, צריכים בזיהוי מה להפעיל, דבר ראשון, שכל ישר, אני אגיד בצורה הבאה, כדי לפסול פתילה להדלקה, חייב להיות שמישהו היה מעלה לדעתו שזה יכול להיות פתילה. נכון? למשל, כשכתוב אין מעבר, אז מה אתם יודעים? בדוק, כשיש מעבר, רק אומרים לך אל תעבור בו. הדרך הכי טובה לגלות מעברים סודיים זה שלטי אין מעבר. לעומת זאת, מול קיר, אף פעם לא ראיתי אין מעבר. אז השלטי אין מעבר הם ממש, במודיעין עשו לעשות שלטים כאלה, כאילו זה דבר ראשון שכתוב אין כניסה. זה תמיד כתוב כשיש כביש אפשר להיכנס, רק מה אומרים לך? אין כניסה, הכוונה אל תיכנס, לא אין כניסה, כן? שלטי אסור לעשן הם בדרך כלל במקומות שהולכים אנשים עם קופסות סיגריות בכיס, בדרך כלל. כשהייתי פה סטודנט באוניברסיטה העברית לפני 20 שנה, משהו כזה, היה תחת בכל שלט אסור לעשן, ישב אחד שישן. מאז שהיה שם את הפיגוע והעלו את רמת ההבטחה שם, אז הענן הזה עבר מהשלטים אסור לעשן לפתחי יציאה מהבניין. אבל בגני ילדים לא כתוב אסור, אסור לעשן. גם שם אסור לעשן, רק מה? הילדים לא באים עם סיגר, עדיין לא, לא, לא בגיל הזה. אז מה שהגמרא בעצם אומרת, הוא לא יכול להיות שתציע לי דבר שאי אפשר, שהוא לא יכול להיות פתילה. כלומר, עץ באלמה לא, כלומר, כל הגמרא מפעילה שכל ישר. כן? לא יכול להיות, ולכן מה היא צריכה להגיד? לא מדובר בעץ עצמו, אלא במה שבין קליפת העץ לבין העץ, שהוא חומר סיבי, והחומר הסיבי הזה, יכולת תיאורטית מה לעשות? לגלגל ממנו פתילה. והגמרא ממשיכה ואומרת, ולא בחוסן, אמר רב יוסף נאורת של פשטן. אמר לאבאי והכתיב, היה חסון לנאורת. בלי להיכנס פה לכל התסבוכת, בכלל בחוסן לאו נאורתו. פה רואים כלי שני לזיהוי, והוא שימוש בפסוקים. אנחנו, השמות האלה מופיעים במקורות שלנו ברבדים קדומים יותר, אפשר מהם להביא מההקשר מה זה. למשל, ברור שנאורת לא יכול להיות חוסן אם הפסוק אומר שחוסן יהיה לנאורת, כן? וזה גם אחד מהדרכים שכותבים מילון, נכון? משתמשים בפסוקים, ואני אראה איך השתמשו במילה. זו דרך שנייה. הדרך השלישית היא דרך שאנחנו נבין אותה היטב, שנזכר בדבר רבי יוחנן בן נורי בתוספתא. מה הדרך השלישית? ולא בקלח. אמר שמואל, שאלתינו לכל נחות הימה. פה כבר ברור שהוא כנראה אין לו מושג מה זה? ולכן, מי הוא שואל? את נחות הימה. מי זה נחות הימה? הימאים. למה הימאים? יש להם ידיעות מופלאות בעולם הגדול, כי הם נוסעים ממקום למקום. כנראה מדובר באיזה מוצר שלא כל כך נמצא בסביבה פה, אבל נחות הימה, מרקו פולו, כן? או בנימין מתודלה. זה אחד של הרודוטוס, בסדר, רוצה להיות יותר עתיק. בן אדם שראה ארצות רחוקות, ראה כל מיני דברים, ותזכו, אין להם אינטרנט, אין להם... אז הנחות הימה, זה חבר'ה שהם יודעים. באמת שרואים מה הם הציעו, תראו את שני השלבים של הגמרא. מה היה השלב הראשון? נחות הימה, אמרי, כן, מכירים את הקלח. איך קוראים לקלח? כול חשמי. איזה יופי, נכון? עכשיו כולם יודעים מה זה, נכון? זה כמו, יש לי בן שהוא כבר בצבא, במודיעין, אין לי מושג מה הוא עושה. ועוד שהוא היה נער כזה, מה הוא אוהב, כאילו לדבר ערבית. אז איך הוא חושב שאתה דברים ערבית? דוחים כל מילה בעברית ועושים כזה עי, כזה קלט כזה. זה לא ככה, כן? אבל מה שרואים את זה פה? כך, זה כולך! עכשיו אנחנו יודעים מה זה. אבל בינינו, הרי הלא מדנים, באמת אכפת להם כך, זה כך או כולך, כאילו, בסדר, כאילו. ועד הגמרא ממשיכה ואומר, אז מה זה בכל זאת כולך? כן? רב יצחק, בר זעירא אמר, גוש קרה, רבין ואבאיה ויד, ומה זה גוש קרה? תראו רק את רש"י. פסולת של משי העשוי ככובעים, והוא בית התולד וכו' וכו', ונופצים אותו בתובר, ועושה ממנו בגד, ואסור לעשות ממנו פתילה וכו' וכו'. זה משי. עכשיו, למה באמת משי מתאים לנחות הימה? כי בימי קדם גידלו את תולעת המשי וייצרו אותה רק בסין. היה חוק בסין שאסור לייצא את הידע, היה מותר רק לייצא את הפרודוקט, את המוצר, לא את הידע, וככה משי הוא מרחוק, מחוט הימה, יודעים מה זה, זה לא מפה. כן, אם כבר אמרנו סין, הרי אתם קצת בכלכלה, אני לא מבין הרבה, אבל קצת הסבירו לי, שהמשבר הכלכלי או השינויים הכלכליים בעולם קשורים בדיוק באותה תופעה, שפעם הידע היה מערבי והייצור היה בסין, והיום הידע גם בסין, אז המערב בבעיה, כן? כלומר, הסינים לוקחים אותנו בגדול, כן? IBM זה סיני היום, כן? ובכולי, כן? אז שהדבר שני שמאוד בולט כאן, זה גם בתוספתא וגם במשנה בהמשך, ונקצר בזה, ודיברנו על זה של פעם קודמת, שהפתילות אצלם לא קנו פתילות בחנות, אלא השתמשו במחזור בכל בדל של בד קרוע שהיה להם, כן? לא זרקו בגדים לפח, כן? אלא הם גזרו אותם והם עושים אומר. אז זה שלושת הדרכים שאפשר לראות שהגמרא מזהה. מי שבאמת מגלה עניין מאוד עמוק בדרכים האלו מוזמן להסתכל בספר של זוהר אמר, הוא עשה ניסוי על כל אחד מהדברים, וניסה לבדוק את כל ההשערות המודרניות, מה זה גושקרה, מה זה זה, מה זה זה, מה זה זה. ואמרתי לכם בשיעור הראשון, זה נקצר, שהספר שלו מעגלי לגמרי, כי הוא יודע מראש שזה צריך לדלוק טוב או לא טוב. כלומר, אם זה פסול, זה חייב לדלוק לא טוב. ואם זה קשר, זה חייב לדלוק טוב. ולכן, אם הוא לוקח את אחד מהזיהויים והוא דולק טוב, אבל במשנה הוא פסול, אז כנראה שהזיהוי מוטה. אז הוא כך עובד, כן? בסדר, אני מבין אותו, אבל זה בעיניי קצת בעיה. אבל בכל מקרה, יש פה רשימה. כשאומרים לשמנים, רק אני רוצה להראות לכם משהו, הגמרא למטה, אני דולק קצת, בסדר? בזפת, אז הגמרא קודם כל אומרת, תנה, עד כאן פסול פטילות, מכאן ואילך פסול שמנים. גם על זה דיברנו בשבוע שעבר. שאת הגמרא פשיטה, שעבה הצטריך עלי מהו לתאמה לפטילות נמי לחזיה, כמה שמנה. ופה יש דיון מאוד חשוב ויפה בתוספות, מה עם נרות שעבה שלנו? נרות שעבה שלנו, יש שם פטיל ויש מסביב שעבה, אבל הוא כפוי והוא דולק מצוין, נכון? בוא נהיה גלוי אלב, נכון? אז זה פסול, זה שתי דיון בתוספות. יש פה דיון, מה איך להחשיב נר שלנו? זה כמו שמן או כמו, רגע שעשו אותו קשה, אולי הוא כמו פתילה, כן? למרות שהתהליך הרי שהדונג הקשה הוא נמס פשוט והופך חזרה להיות שמן, אבל איזה דיון פה בתוספות? אין הנראות שעבר שלנו הן בסדר או לא בסדר? ואז הגמרא ממשיכה ואומרת, מרמי ברבין, אתרנה פסולתא דזיפתא, שעבר פסולתא דדופשא, שואלת הגמרא, למה נפקא מינה? למקח וממכר. מירים תוספות, דיבור מתחיל, כפה לך עמוד א', הדיבור מתחיל הראשון. למה נפקא מקח וממכר? פשיטא לילה, שס, שהיו מכירין השעבה והיתרן, כי דאמרינן שעבה כירותא. וכך כאמר, למה נפקא מינה? למקח וממכר. שאם, מה הכוונה נפקא מינה? שאם נדר לתת לחברו שעבה, תן לו פסולת לדופשא, ואין יכול לקוחו לתקן לו, וכן יתרן. אבל לאל, בכאמר, מי לחש, שוחה דארזה, לא כאמר למה נפקא מינה, כפי שלא היו מכירים בשם לחש. הוא מפרש משוחה דארזה, זה פסוק אומר ככה, חלק מהם הם הכירו, ולכן נפקא מינה הוא למק וחומם כך, נכנסנו לחנות, ביקשת שיתנו לך שעבה, ונתנו לך, אם אתה יכול להגיד, סליחה, זה לא שעבה, זה משהו אחר. אבל חלק תוספות אומרים, זה באמת הרושם בגמרא, בחף עמוד ב', שהם חלק באמת פשוט לא מכירים. עכשיו אני העיר, שכשהולכים לגמרא בקפה עמוד ב', שעוסקת ברשימה השנייה, אין שם שום דיון בזיהוי. זה מזוהה לגמרי. וזה גם ברור למה. כי הרשימה הראשונה מתארת פטילות ושמנים שלא דולקים יותר. לכן מה יש להניח? שבאמת לא הדליקו בהם. או גם מתי לא הדליקו בהם, לא רק בשבת, אלא גם אני מניח שאם זה לא דולק טוב, לא כדאי להדליק גם ביום שלישי. ככה אני מניח. כן? הפלורסנט המהבהב שדיברנו עליו, גם ביום שלישי הוא מעצבן, הוא רק מעצבן. ולכן לא מכירים, ויודם לא מכירים, אז הגמרא לקחה לעצמה מה? לזהות. אבל לעומת זאת, הרשימה השנייה, הרי זה בוער היטב. הוא יוחד מנורי, תזכרו בו, במדי, כל אחד מדליק. אז הכירו את זה, אם הכירו את זה, לא צריך בכלל לזהות. מה אתה כאילו שומע? דבר ראשון, מנגינה שונה לגמרי בין הסוגיות, שהסוגיות בכלל דנות בשאלה הראשונית של הזיהוי, כאן מזהים, ושם אין שום צורך לזהות, כי זה מוכר לגמרי. כי זאת רשימה של שמנים ופטילות שלא דולקים היטב, אז הם לא נמצאים. וזאת רשימה של שמנים, של שמנים שדולקים היטב, רק יש להם בעיה אחרת או נוספת, או לפי רבי טרפון, אין להם את הסימבוליקה של שמן זית, או כבוד השבת של רבי ישמעאל, כנראה זה הריח, אבל זה בעיות אחרות. אבל הניגון, נקרא לזה, של הדיון, הוא דיון שונה לחלוטין. זה לא יפליא אתכם, אחרי מה שתיארתי על זוהר אמר, שהוא עשה ניסוי על כל אחד מהם, יש לו פה בסוף, אפשר לסרוק לכם ולשלוח, אם אתם תרצו, יש לו בסוף טבלה של כל השמנים והפתילות, סיכום הניסויים, בסדר? יש הצעות זיהוי ותוצאות הניסוי. אני מניח שזה לא מאוד יפתיע לגלות שהרשימה הראשונה, המסקנות של הניסויים הם שזה לא מצליח לבאור היטב, ולא הרשימה השנייה, זה בוער טוב, זה רק בעיה אחרת, כן? זה לא מפתיע, נכון? כי הספר גם מעגלי, אבל זה לא מפתיע. וככה למשל, לחש קווה מיד, חוסן דולק שעה וחצי, מצב של גחל, עצון נר ממוצע דלק 3 שעות, בשמן זית עם פתילה טובה. כן, בקלח, לבן נמוכה, שקפתה מהר מאוד. פתילת העידן מצליח לדלוק כארבע שעות, אבל הבעיה כאן היא או חלש או כגחלת, זה לא דולק יפה, כן? בפתילת המדבר הייתה לו בעיה בחלק מהזויים, חלק דולק יפה, לכן הזוי שהוא הכי אוהב זה הוא שקווה מיד, אחד מהם קווה מיד. ירוקה של פני המים, הוא מביא זוי אחד שדולק טוב, אז לכן הוא לא אוהב אותו. זוי שני, האש מרצדת, שואב שמן רב. זפת, פיח, ריח לא נעים, קווה לאחר זמן קצר, שעבה, קווה כעבור רבע שעה. ואז הוא עובר לרשימה השנייה, כאילו קיק, דולק כשעתיים וחצי, יפה, שמן שריפה, הוא לא עשה ניסוי, לא כדאי, נכון? ריק, הניסוי של שמן שריפה ריק. בסדר, הלאה, עלייה, דולק כשעתיים, יפה, חלק, חלב דלה כשעה לאהבה נמוכה, איתרן, דווקא הוא כותב, לא דולק כל כך יפה, שמן סומסמים, 4.5 שעות יפה, שמן אגוזים, זה חכמים, כן? 3 שעות יפה, שמן צלונות, 3.25 שעות יפה, שמן דגים, 5.5 שעות, אבל לאהבה נמוכה, אבל הריח מגיל, שמן פקועות, 3 שעות יפה, כבר ממש, כמה גדולים דברי חכמנו, נכון? אז זה דבר ראשון לגבי הנושאים שהסוגיה דנה, הזיהויים, מול הרשימה השנייה. אבל הדבר היותר שאני רוצה לדבר עליו הוא הנימוקים ההלכתיים, המושגים ההלכתיים. כלומר, מה יש כאן בהסבר הפסולים האלה? אז כאן הגמרא בכ"א עמוד א' אומרת כך, אמר רבא, זה תוספות שמחת בית השואבה, 3 שורות מתחתיו בגמרא, זה כ-15 שורות לראש העמוד. תגידו לי כשאתם מוצאים ואז אני אתחיל לקרוא. אמר רבא, תילות שאמרו חכמים אין מדליקים בהן בשבת מפני שהאור מסכסכת בהן. שמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהן מפני שאין נמשכים אחר הפתילה. וכאן השאלה היא, אז זה כמו פלורסנט מעבר, אז מה? So what? אז כאן בא רשי ואומר בדיבור המתחיל שאין נמשכים, זה בדיוק מול תוספות דיבור מתחיל שמחת בית השואבה ברשי, שאין נמשכים ואתי להטות. רש"י מסביר שהחשש בנר שדולק בצורה לא יפה, שהוא לא, שהאור מהבהב, מרצד, שהוא מעצבן, אז האדם, האינסטינקט שלו יהיה לעשות לתקן, ואז הוא יעבור על איסור הטייה, שזה איסור מדליק בשבת, שעצם הגזרה של עתי להטות, מאיפה רש"י שאב אותו, ממשניות של פרק ראשון, מהאיסור לקרוא, לאור הנר. ודבר דומה מופיע גם בתוספות פה על הדף, בתוספות ישנים, בדיבור המתחיל מפני שאין נמשכים, באותיות הקטנות, רואים את התוספות השני בדף. הם אומרים כך, שמעתי ממארז הצה, אני לא יודע מי זה, ששמע, זה רק תוספות כך כותבים, שמעתי מישהו ששמע ממישהו, כן? ואם, סליחה?
זה כתוב רב אליעזר.
רב אליעזר, אוקיי, תודה. עכשיו, את יודעת מי זה?
לא.
זה באמת? לא, איזה רב אליעזר זה? צריך לברר שאם יש רק נר אחד כשר בבית ועל ידי זה יזכור ולא יתה שאר נרות שבחדר ושאב במוטף, ורש מקוצי אומר דבר שיכול לעשות בלא נר כגון להוציא יין מן החבית מותר להשתמש לאור כל נר. כן, פה זה תוספות עם אותו דינמיקה שתיארתי בשיעור הקודם, שאחרי שאסור אז מה רובד הבא מנסה לעשות? להתיר. בענייננו מה שיותר חשוב זה בעצם שני האמירות בתוספות באות מאותו מקום, החשש הוא אתי להטות. ולכן אותו רב לזר אומר שדי שאדם ידליק נר אחד כשר ושאר הנרות יכולים להיות עם אור מרצד מהשמנים הפסולים, כלומר הוא בעצם עוד פעם מתיר את הרסת, אפשר להדליק בחלק מהדברים שהמשנה אמרה לא להדליק, ומה כנראה הרציונל שלו? שאותו נר שהוא יתאמץ להדליק אותו, שהוא דווקא בשמנים ופתילות כשרים, אז הוא כנראה יהווה לו תזכורת, נכון? אז מאוד מזכיר, אנחנו נתחיל בקרוב סוגיות של חנוכה, זה די מזכיר גם, נצטרך לבדוק, זה באמת השמש. אתה מדליק נר אחד, הוא משפיע על הנרות האחרים, נצטרך לבדוק את כל הרעיון הזה, איך הוא משפיע. אבל ברור שהתוספות רואים את הנימוק כאתי להטות, ככה הם רואים את זה. גם השר מקוצי, היתר שלו, בונו לתור רציונל. כי מתי אדם עתי להטות? יש פה כמה אנשים כמוני כבר עם משקפי קריאה. ואתה ראיתי שאתה כבר עושה ככה. אתה נעד צעיר.
צריך.
צריך.
אגיד לך משהו, שקליתי משקפי קריאה, אמרו לי, בטח זה קשה לך. אמרתי להם, לא, היה קשה לי בלי משקפי קריאה, עכשיו קל לי. מה שנסה להגיד, רוב האנשים מבלבלים את הבעיה והפתרון, משקפי קריאה זה לא הבעיה. אתה צריך את זה כי הבעיה שאתה לא רואה טוב. שבגיל 40 ממש זה קורה לך, כן? שהשנים עוברות, זאת הבעיה. אבל המשקפי קריאה זה הפתרון, בסדר? אז מה שצריך לקחת המשקפי קריאה, שאתה מחפש, במולטי, יש מולטי, אתה מחפש את הזווית, בדיוק. אז זה עתילה טוב, אז מה אתה תעשה? בדיוק, תתה, כן? כשתקנה מולטי, אז דבר שאגיד לך, כשאתה רד במדרגות, ככה, בסדר? כי אתה תלך עם המשקפי קריאה במדרגות, אתה תיפול ותשבור את המשקפיים, שעולות הרבה כסף. אבל עתילה טוב זה התנועה של אלה כמוני, בגיל שלי, בסדר? ו... למה זאת? אם זה לא עתילה, כלומר אם זה משהו שלא צריך בשבילו אור בכלל, אז מי אמר לעתות? אז מותר. בתוספות וברש"י ברור שהנימוק ההלכתי כאן הוא עתילה עתות. נכון? מוסכם? האמת שדבר דומה מופיע ברמב״ם, אבל ניגע ברמב״ם תכף, בסדר? לעומת זאת כבר על הדף פה, התוספות ישנים מביאים נימוק אחר, נימוק אחר לגמרי, אבל כדי להבין את התוספות הישנים, אנחנו צריכים קצת ללמוד את הגמרא. בסדר? אז בואו נלמד את ההמשך של הגמרא, ונראה איך חלק מהיסודות שלמדנו עולים יפה בגמרא הזאת. הגמרא שואלת ככה, בא מיני אביי מרבא. זה השורה הבאה בגמרא. שמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת, מהו שייתן לתוכן שמן כלשהו וידליק. ופה כבר אתם מבינים עוד פעם את אותה תנועה. יופי שהמשנה עשרה לי, אבל לא היה להם, אני. אז תוספות אמרו פטנט נהדר, תדליק נר אחד כשר, 20 נרות פסולים. הכשירו את זה. פה יש בן אדם שאמר, אני ארבב אותם ביחד. שיתערבבו ביחד, אז הוא שם שמן כשר, בסדר. אז יש גם שמן לא כשר. האם טוב או לא טוב? אפשר כל הזמן להרגיש איך הרובד הבא, כל הזמן שואל, אולי נתיר קצת הרסל, ניתן לאנשים להדליק. אז תראו מה רבא עונה לו. מי גזרינן דילמה עתיד לדלוקי בעיניו או לא. וכאן לפחות הסבר, לא יודע כמה אתם מורגלים בחלוקת העובדים, אבל נראה שזה מדברי הגמרא, שהגמרא מסבירה מה היה הספק שעבר לאביי בראש, כן? כלומר, אביי שאל, מה הוא שייתן לתוכן של כלשהו וידליק? וזה כתוב באיזה שפה? אל תפחדו מזה, זה לא נושך, בעברית. עכשיו, ההסבר כתוב באיזה שפה? בערבית. והוא נראה מדברי הגמרא, הגמרא מסבירה, עכשיו ביידיש, היא מסבירה בערבית. זה כמו רש"י כזה, מסבירה, מה היה הספק? אז איך הגמרא מסבירה את זה? הגמרא מסבירה שיש פה עניין לגזור. כנראה זה דולק בסדר, אבל אם אנשים יתרגלו שאפשר להדליק בשמן פסול, מורבב, אז מה הם יעשו עכשיו? הם יעשו גם בלי. אמר לו, תראה איזו תשובה מדהימה, אמר לו, אין מדליקים. שאלת הגמרא, מה הטיימה? זה פי, שאין מדליקים. זה באמת תשובה... יש כמה גמרות כאלה, שהגמרא בשבת בצדיעי, חולב משום מה חייב, אז מה הוא אמר? משום חולב. אז שאלו אותו, מחבץ משום מה חייב, מגבן משום מה חייב, אז מה הוא אמר? משום מגבן. אז אמרו לו, אתו רבך, קט לקנה באגמרא, איזה ישיבה למדת אותה כאילו? אבל זו גמרא כזאת, בוא נסביר אותה, וגם אני אציין שהרמב״ם כנראה גרס אחרת בגמרא, העיר את זה המאירי, ובדקתי בידי הנוסח של הסוגיה, אכן בכתב יד אוקספורד, שהוא ידוע ככתב יד ספרדי, יש גרסה אחרת בגמרא. הגרסה הוא לא לפי שאין מדליקים, אלא לפי שאין נדלקים. ובלשון הרמב״ם, אפשר רמב״ם, בלי פה יגידי רמב״ם כל עדה. רמב״ם הלכות שבת, פרק ה', בהלכה... מה אני מקריא? זה בהלכה ת' אומר הרמב״ם, שמנים שאין מדליקים בהם, אפילו ערוון בשמנים שמדליקים בהם, לא ידליק מפני שאין נמשכים. אז הנימוק שם, אני שומר את זה, גנבתי לך. אז באמת אתה לא רואה את האותיות הקטנות, אני אצליח, בסדר? אבל הרמב״ם אומר, הסיבה שזה פשוט לא דולק טוב. או בלשון אחרת, למה לא לערבב שמנים? כי זה לא יעזור לך, זה לא דולק טוב. אז אותו טעם לא להדליק לבד, וגם לא להדליק ביחד. אבל אותה גרסה אחרת, אין מדליקים, היא אומרת כנראה משהו אחר לגמרי. מה שהיא אומרת זה, שהיות וחכמים אמרו לא להדליק בשמנים האלו, אז גם אם אתה מערב, אתה עדיין עובר על
תקנת חכמים, עדיין זה השמן הזה נמצא פה. או בלשון אחרת, אנחנו לא בודקים, דולק טוב, לא דולק טוב, לא עושים ניסויים, אלא אנחנו עובדים אחרת. חכמים, בגלל שהוא לא דולק טוב, יצרו רשימה. אבל אחרי שיש רשימה, אז הרשימה הזאת היא סגורה וקדושה, הייתי אומר. אם כתוב לא להדליק בשמן, בוא נביא דוגמה, שמן קיק, אז אתה לא תדליק בשמן קיק, אפילו זה מעורב, לא בגלל שהוא דולק טוב או לא טוב, אלא משום שהוא נמצא ברשימה, כמו אותה תפיסה של הרשימה. טוב, הגמרא ממשיכה ואומרת, אני מקריא, הייתי וקרח דבר שמדליקים בו על גבי דבר שאין מדליקים בו. פה זה לא על שמנים, אלא על פתילות. זה תוספתא בשבת בפרק ב'. בתוספתא שחילקנו, זה נמצא בהלכה... רק שנייה.
שורה 28,
תודה רבה. כן, בהלכה ד'. קרף דבר שמדליקים על גבי דבר שאין מדליקים, אין מדליקים בו. השבג אומר שבית אבא היו כוחים פתיעה על גבי אגוז ומדליקים בה. אוקיי, אז שאלת הגמרא, אני חוזר לגמרא, קטן עם מי את מדליקים, נכון? עם מי הגמרא שואלת? מרשבג? אמר לו, אמר לי, אדם אותבת לי מדרשבג, סיינו מדתן הקמה. כאילו, איזה מדבר זה להקשות מרשבג, כשתן הקמה חולה, כן? הפוך. תנקמה דווקא מקיים את הגישה העקרונית של רבא, נכון? אז אומרת הגמרא, הלא קשיא, מאי סרב, יש עדיפות למאי סרב על פני זה שקוראים לך תנקמה או חכמים. המאי סרב מראה שלא אמרו את זה בשיעור כללי, או לא אמרו את זה כאיזה משהו מופשט, אלא שזה מאי סרב יהודי קדוש, נראה ככה, זה יותר חזק מכל דבר אחר, כן? והוא ממשיך ואומר, למחלת הרבנים דרך אגב, שיסמכו על הקשרויות של עצמם, כאילו, שאולו לאנשים שזה באמת בסדר, לא רק מילים. רגע, מה ממשיכה? בכל מקום קשיא, מה אליו להדליק? זאת אומרת, הגמרא לא להקפות. פה לא מדובר שקרחו אותם יחד לפתילה אחת והדליקו, אלא כל מי שהולך עכשיו כבר מתכונן לחנוכה, יודע שיש את הפתילה וצריך שלפתילה יהיה מה? מחזיק. או הפתילה, השם, הצף הזה, או מעמד ברזל כזה, או לא משנה מה. הגמרא אומרת, מה שעשו בית אבא של רשב"ג, לא היה פתילה שהם הרבו את הפתילות, אלא עשו מהחומר שאסור להדליק בו את החומר שמחזיק את הפתילה, להקפות. ולכן אין קשר לבין ערבובי שמנים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אי להקפות, מה הייתה עם הדתנא קמא? מה הבעיה? כולה רשב"גי, וחסורי מחסרה ואחי קטני. קרח דבר שמדליקים בו על גבי דבר שאין מדליקים בו, אין מדליקים בו. במה דברים אמורים להדליק, אבל להקפות מותר שרבן שמעון בן גמליאל אומר שבית אבא היו כורחים פתילה על גבי אגוז. שאלת הגמרא איני, ואמר רב ברונה, אמר רב, חלב מותח וקרבי דגים שנמוכו אדם נותן לתוכו שמן כלשהו מדליק. יש לנו כאן ממרה מפורשת של רב שאפשר לערב שמנים או אפשר לערב שמן כלשהו בתוך חלב מותח. אומרת הגמרא, הנה ממשכו בעיניו והנה לא ממשכי בעיניו, וגזרו הבנן על חלב מותח משום חלב שאינו מותח, ועל קרבי דגים שנימוכו משום קרבי דגים שלא נימוכו. מה אומרת הגמרא? חלב מותח האמת הוא חלב שדולק מצוין, נכון? נכון שטוב? הוא דולק מצוין, כן? אבל חכמים, מה הם גזרו עליו? משום חלב שאינו מותח. ויות והוא דולק מצוין, לכן אם אתה מערב בתוכו שמן כלשהו, אז זה שמן טוב עם שמן טוב, אז סבבה. לעומת זאת, אומרת הגמרא, אצלנו שמן אחד טוב, שמן אחד לא טוב. שואלת הגמרא, ולגזור נע מחלב מותח לקרבי דגים שנימוכו, שנתן לתוכן שמן משום חלב מותח וקרבי דגים שנימוכו שלא נתן לתוכן שמן. אומרת הגמרא, איגוף הגזרה וענה נקו ונגזור גזרה לגזרה. אלו דברי הגמרא. בסופו של דבר מה יוצא? ששמן פסול לערב בו שמן קשר ולהדליק לא טוב, אבל לערב בשמן, בחלב מותח זה כן טוב. וככה זה נפסק להלכה ברמב״ם. עכשיו נקרא את כל ההלכה בפרק הלכה ת'. חלב שהתיחו בקרבי דגים שנימוכו נותן לתוכן שמן כלשהו הוא מדליק. עכשיו האמת היא שדרך אגב למדנו כאן הסבר דעתי יפה מאוד על מחלוקת נחום עמדי וחכמים. כי מה עולה? כמה זה חלב מותח? זה מאוד מזכיר חלב ממושל, נכון? מה הגמרא בעצם אומרת? האמת היא שהוא דולק, דולק טוב. נכון? ככה אומרת הגמרא, הוא דולק טוב. רק מה גזרו משום חלב שלא מותח, כלומר בלשון אחרת. מה בעצם אם כך? עכשיו נסביר מה יסוד מחלוקת נחום עמדי וחכמים. ברשימה כתוב חלב, אז מה נחום עמדי אמר? בוא נבדוק אם הוא דולק טוב או לא טוב. זאת אומרת, מה דעת חכמים, כמו שראינו קודם את רבא, רבא בעצם למד את זה אולי מחכמים של נחום עמדי. ברגע שברשימה כתוב חלב לא, אז חלב לא. אז חלב לא, אבל מה עושה התערובת? מה הוא מצליח לעשות? להפקיע אותו מהרשימה. זה בעצם מה שהוא מצליח לעשות. עכשיו, בא התוספות ישנים פה, ושואלים שאלה מאוד פשוטה. אם אמרת אין גזירה לגזירה, אנחנו לא עושים כל הגזירות האלה, אז אנחנו לא מבינים פה שום דבר. למה? כי מה הם שואלים? זה פה בצד, בצד ימין, איפה שמסורת השס, רואים שם באותיות רשי, מתחיל בביאים תאמר, רואים את זה? זה תוספות ישנים. ושם, בכפה לפעם ד' יש לך גמרא? יש לכם את זה? אתה משתמש בדפוס ברשה? תגיד לי. אין לי איזה דפוס, יש לך ברשה?
היה
כל זה שישה גמרא. אז
תסתכל.
מישהו פה איבד את כל הסימניות שלו. אומר את הספות ישנים, ואם תאמר, רקעתי אבי גזירה לגזירה, מאותח אתו שאינו מאותח ושאינו מאותח שמה יתה תוספות ישנים אומרים הרי מה הרי רש"י ותוספות כל הנימוק של האיסור להדליק הוא שמה יתה אז יוצא שכל גזירה אתו הרשימה הבסיסית היא גם גזירה לגזירה חלב מאותח אתו חלב שאינו מאותח וגם חלב שאינו מאותח הוא גזירה אתו מי אתו שמה יתה אז הכל גזירה לגזירה, זה מה שהגמרא אומרת, הוא לא הגיוני. ויש להם שני תירוצים. ויש לומר, אחד הגזירה היא, אני מאוד אוהב את זה, אבל הייתי פה עושה קאפ, לא מגלה לכם את המשך של התוספות, אבל זה לפניכם. כי תירוץ, אני אסביר את זה מיד, ותירוץ הנימוק. מה הנימוק? אי אפשר שלא יתה. בעצם, תוספות טוענים פה, מניגוד מוחלט ליד שניתחתי בחמש דקות האחרונות, שבסופו של דבר, חלב מותח, למה אסור להדליק בו? כי גם אותו שם היפה. אני איך תיארתי קודם? האמת, מה שתיארתי כתוב בגמרא. חלב מותח, האמת, דולק יפה סדר. אבל חלב שאינו מותח דולק לא בסדר, אז גזרו חלב מותח, עדו חלב שאינו מותח. ואז תוספות הראשונים אמרו, אבל זה גזרה, זה גזרה, כי זה הראתי להטות. אז הם אומרים, גם על חלב מותח ראתי להטות. אני כצאצא של בריסקאים, הייתי אומר את זה קצת אחרת, אני יודע, אבל זה התעקע לי בהמשך. גם לרב חיים, אתם יודעים לך בוא נקטע ברב חיים תמיד? קטע קצר זה השאלה, קטע בינוני היסוד, ואז מה הקטע השלישי, ארוך כמו הגלות, ההסתפחות. הוא מנסה שזה יסתדר לגמרי, וזה בדרך כלל לא מסתדר לגמרי. כן? יש היום הרבה בריסקרים שהם מסתפקים בשני החלקים הראשונים, ומבטלים על השלישי. הם אומרים תמיד זה אפשר, וזהו, וזה פתרו את הבעיה. כן? בכל מקרה, אני חוזר לפה. אני הייתי אומר בצורה מאוד פשוטה, איך תיארתי לכם קודם את החלב מותח? למה חלב מותח בעצם נאסר לפי חכמים? לא כי גזירה אתו חלב שאינו מותח, אלא פשוט מאוד, ברשימה הקדומה היה כתוב חלב, וחלב מותח הוא
חלב.
גם חלב. זה לא שאמרו כל הכל החלבים שלא דולקים טוב, בואו נגזור עליהם. אחרי זה אמרו, ועכשיו הכל האמרצים התבלבלו, יהיה כתוב ברשימת קניות. זה לפעמים קונה לי, בסדר? קורה לי, כאילו, שוכנים אותי לסופר, ואני כתוב משהו, ואתה לא יודע מה התכוונו. אז אני אגידו, חלב, אז בטעות הם יקנו, יגידו להם, תקנו חלב מותח לזה, והם יקנו חלב שינו, אז בוא נגזור עוד גזירה. לא, אולי, הכול אחד הגזירה היא מאוד פשוט. ברשימה כתוב חלב, וכל מי שחלב, הוא אולי נכלל באיסור, אתה לא בדק למה. כי איך אנחנו עובדים, אני חוזר לרבא עם הרשימה. מי שברשימה לא מדליקים בו. שאני חושב שזה הסבר מאוד, מאוד פשוט ויפה, ולא היינו רואים את ההסבר הזה, אנחנו מבינים היטב, עכשיו, גם למה אין פה גזירה לגזירה, תיאורטית, אם הייתי בריסקר עד הסוף, ואני כבר לא כזה, אבל לא הייתי, אז גם יכולתי את כל הגמרא פה להסביר לגמרי, כי מה הייתי אומר? ברבה אותו דבר. אמרו לא להדליק בשמנים מסוימים, גם אם הרבת השמן, הוא כלול בהגדרה הבסיסית. אבל לפי זה תיאורטית, גם לערב שמן בחלב מותח, מה יכולתי לעשות? גם כל הזמן להגיד, זה כלול בהגדרה, זה כלול בהגדרה, אבל עובדה של מה הגמרא אומרת? שעד כאן. אז הייתי אומר כך, בשביל להציל את הגישה הזאת, פעמיים להגיד זה כלול בהגדרה, זה נקרא גזירה לגזירה, במובן לא שאתה גוזר גזירה, אלא שאתה צריך לעשות יותר מיני פעולות שהן לא כלולות בהגדרה הראשונית. כלומר, אתה כל הזמן עסוק בלהגיד, מי מגדיר, אז לא עובדים פעמיים, זה בעצם מה שהגמרא אומרת. זה לא חלק לגמרי, אני יודע. בסדר, זה כלול בקטע ההסתבכות, זה לא לגמרי חלק. אבל בגדול, אני חושב שזה הטון של הגמרא כאן. ועכשיו תראו מה הריבן אומר בתוספות. הריבן אומר, דריבן פרש, אני חוזר לתוספות ישנים. דעד אמר לאל נמשכין אחר הפתילה, לא משום שם היתה. הוא מפקיע את כל הגמרא כאן משם היתה. אלא מה הנימוק? אלא שמה יכבה, מה קורה לנר מרצד? אף אחד לא יתקן אותו, כולם שומרי שבת, כדי בית, אף אחד לא ירוץ לתקן. רק מה, הנר יכבה, ואז מה יקרה? לגע שלום בית. החשש הוא שפשוט אתה יושב בלי נר דולף. זאת הבעיה. כן? כשדברים דומים מופיעים ברמב״ם בפירוש המשנה, יש פה פירוש המשנה? אני פשוט לא פתחתי מחשב. יש דברים דומים לגמרי בפירוש המשנה, על המשנה הראשונה, זה מה שחשוב להדגיש, במסכת שבת, פרק ב' משנה א', כותב הרמב״ם, וטעם איסור ההדלקה בפתילות אלו לפי שאין האש נאחזת בהן, וכן שמנים אלו אינם נשאבין היטב בפתילה, ויהיה אור הנר חלוש וחשוך, ואז מה הבעיה? יעניכנו וייצא. תוספות ישנים אומר, זה יחבר, הרמב״ם אומר, מה עושה בן אדם פלורסנט מעבב בחדר? הוא יצא, אם זה יום חול, הוא פשוט עולה על כיסא ומוציא אותו. אם זה שבת, הוא פשוט יצא מהחדר, זה מעצבן. זה דומה לתוספות ישנים בקו החשיבה, שמה היה הבעיה? שבסופו של דבר, לא בעיה של חילול שבת, אלא הבעיה היא שאתה לא תהנה מאור הנר. זאת הבעיה. והמיטה של דבר, כשמעיינים בלשון הרמב״ם פה, אנחנו רואים שהרמב״ם פשוט חיבר נגד כל מה שאני אומר לכם כבר שיעור וחצי. צריך להפריד בין משנה א' למשנה ב'. הרמב״ם פשוט מצטט פה מילה במילה את לשון הגמרא בדף כ"ה. כי מה אומרת הגמרא בכ"ה? אנחנו מיד נתח אותה. אבל הגמרא אומרת, זה שורה חמישית מלמעלה. רבי ישמעאל אומר, אין מדליקים ביתרן מפני כבוד השבת. מה הייתיים משאלת הגמרא? זה חפי עמוד ב', יש לכם? אברהם, יש לך את זה? חפי עמוד ב', חמש שורות מלמעלה. מה הייתיימה? אמר רבא, מתוך שרחורה, הבעיה היא לא שהוא לא דולק יפה, אלא שזה כמו תנור נפט של פעם, הוא מסריח את כל החדר, גזירה שבע יניחנה ויצא. שהרמב"ם פה בבירור מצטט מילה במילה את לשון הגמרא שם, זה תרגום מערבית, אבל... ויניחנו ויצא, זה ציטוט מדברי רבא, כן, יש בזה שתי גרסאות, מאוד קשה להבדיל ביניהם, כן? בגמרא בכ"ה עמוד ב', או בלשון אחרת, מה עשו פה הריבן והרמב"ם בפירוש המשנה, בניגוד למה שאני מציע לכם פה כבר כמה זמן, שצריך בעצם לחבר את כ"ה עמוד ב' וכ"א ולהפוך אותם לדבר אחד. נרות שלא דולקים טוב, נרות שמסריחים, וכולם מפריע לי אותו דבר. מה מפריע לי? שאנשים לא ירצו להיות לאור הנר הזה. בגלל סיבות טכניות שונות. אבל מבחינה מהותית, זאת הבעיה. עכשיו אני אוסיף לכם, שבסוגיית הירושלמי, איפה הדפים האלה שאני אתחיל להפיע לכם? יש שם ירושלמי, נכון? לא, אין ירושלמי, לא חשוב. זה לא חשוב, בסדר. בסוגיית הירושלמי, יש פה ירושלמי שבת?
אני
אגיד מהבית פעם אחת הכל. בסביבת הירושלמי מופיעים דברים שדי מזכירים את
למעלה תודה. אוקיי, אז ממש בקצרה, בסוגיית הירושלמי
אנחנו לא נמדע אותה פה כולה, הייתה קשה מאוד להבנה, אבל אני אקריא לכם את הלשון. הירושלמי מביא בזיקה למשנה הראשונה, הירושלמי אומר רבי אבאו בשם רבי יוחנן, מפני שהאור נמשך לאחוריו והוא שוכח ומוציא את הפתילה. ואז, אז מה הבעיה? תגידו לי אתם, מה הבעיה? שהוא מחבר, זה נשמע גם בגלל בעיית המלאכה, נכון? ככה נראה, תסתכלו בפירושו של שאול ליברמן בתוספת הכפשוטה, הוא מצטט את פירוש של הירושלמי שנקרא שלום ירושלים, איזה רב מהונגריה או משהו, חיטטתי באינטרנט במאגרים, בהיברובוקס יש להם את זה, כן, מציג שם את הפירוש הזה, והוא אומר שהכוונה שאיננה חשש מחילול שבת, אלא הכוונה היא שהוא יצא מהחדר. אני לא לגמרי הבנתי, אני חייב להגיד, אני אומר בכנות, זה חיסרון בי, אני יודע, לא לגמרי הבנתי איך הם קוראים את זה בתוך הירושלמי. אני כן יכול להגיד לכם שאברהם גולדברג בפירוש שלו על שבת, על המשניות, הוא מאוד אוהב את הדבר הזה של הליברמן ושל הרב שלום ירושלים, וגם ברור למה, כי הוא בא עם גישה מתרימה של הבדלי גישות של התלמודים, והוא מנסה כמעט בכוח לומר, כן, רבא בתלמוד, הבבלי, רבא נורא אוהב מה, כל דבר להסביר באמצעות גזרה, למשל גזרה ברבא, כמעט גזרה ברבא. למה לא קוראים מגילה בשבת? שם מה? טלטלנו. למה לא נוטלים לולב בשבת? למה לא תוקים שופר בשבת? כלומר זאת בירושלמי על כל אחד מהם מופיע הסבר אחר, לא גזירה דרבה, מופיע על מגילה כי לא קוראים בכתבי הקודש בשבת, כתובים לא קוראים בשבת. מופיע על שופר דרשה של יום תרועה, זיכרון תרועה, כן? על לולב יש דרשה אחרת של ביום הראשון, שבעה ימים. אבל הירושלמי יש לו חשיבה עקרונית, הוא לא אוהב גזרות, רבה, הכל זה גזרות. ברגע זה הוא ניסה, ממש, אני אומר, זה הרושם שלי. שגולדברג ניסה להגיד, אז גם פה, סבבה לי שאגיד גזרות, 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 אבל הירושלמי הוא בטח לא גזרות. עכשיו תראו רק פה, אני נראה שהפירוש הפשוט בירושלמי הוא גזרה, והפירוש הפשוט בבבלי אני כבר לא יודע, אבל יש מישהו שהציע בבבלי שהבעיה היא לא גזרה, כן? כבר הבן, לא באחד משמעי, רק נביא לכם גם את ההמשך, ועוד שלא הוצא את האור ברובד לק. דיינו, פה יש איזה דאג, ירושלמי נדחה אותו בהמשך, שכשאדם מדליק נר, הוא צריך להתעסק בהדלקה עד שהלהבה נתפסת ברוב הפתילה. עכשיו, מאיפה לקחו את המילים האלה? ברוב הצט, אתם יודעים? זה המשנה האחרונה בפרק ראשון על מדורה. כשאדם רוצה להדליק מדורה לפני שבת, אז מה הוא צריך לעשות? כמו בל"ג בעומר, בהתחלה זה לא נדלק טוב, נכון? אז, מה, אז אתה יכול להדליק מדורה לפני שבת, בתנאי שעת כניסת שבת, האש נתפסה, הוצאת האש ברובו, ואז אתה לא חושש שהאדם יתעסק עם האש ויחלל שבת. גם זה נראה הקשר של, עזרו לי, של גזירה, כן? אז אני מספר לכם את זה, בסדר, כמו, לפי מיטב הבנתי, אני לא מצליח לבדל בלשון התלמודים, אבל יש שהציעו את זה. טוב, אז תוכלו לעיין. בכל מקרה, מה שבבירור עשו פה הרמב״ם והריב"ן, הם לקחו את הגמרא בקפה והכניסו אותה לתוך הגמרא בקף א'. אבל הרמב״ם בעצמו בפירוש המשנה, בפשני תורה, סליחה, נהג אחרת, וזו גם הדעה הרווחת בראשונים שצריך להבדיל לגמרי בין הגמרות, ופה נמצאים אותם שני דינים שהתחלנו לדבר עליהם בשבוע הקודם. כן, שכן ראשונים העירו על דברי אביי, מה זה אמר לי אביי ויצא? אני חוזר, אני מקפה עכשיו. אמר לי שאני אומר לקח נר בשבת חובה. אביי לא חשב שיש חובה להדליק נר בשבת? זה רבא עכשיו גילה לו את אמריקה? אז תראו את רש"י, מה אומר רש"י? חובה, אומר רש"י, כבוד שבת הוא שאין סעודה חשובה אלא במקום אור, כן? אין יממה, פרק בתרא דיומא, למדנו פה את הגמרא הזאת בשבוע שעבר. תוספות, דיבור מתחיל הדלקת נר בשבת חובה. פירוש במקום סעודה, חובה הוא שיסעוד במקום הנר משום עונג שבת, אבל מהדלקת נר גופי לא אהבה פריך הבאה. דפשיטה דחובה היא דתנה לגימה לברות, נשים מתות בשעת לידתן, השינן זהירות בהדלקת הנר. ובלשון אחרת, איך רם רעשי וגם תוספות מציעים לקרוא את הגמרא בחפה? שהגמרא בחפה, מה שהיא אומרת, עד עכשיו אני הבנתי שנרות שלא דולקים היטב, לא מדליקים בהם, כנראה, זה לא מפורש, בוא נזרום, משמעתי לעתות. אבל ברגע שהנר דולק היטב, את חובת הדלקת הנר קיימנו. הדלקנו נר שדולק היטב, אין שום חשש הלכתי, אז מה הבעיה? ובעצם מה שהגמרא מחדשת בחפי עמוד ב', בעצם מה שהרשימה השנייה מחדשת, בוא נאמר את זה כך, הוא שחובת הדלקת הנר כוללת מצד אחד חובה להדליק נר, ומצד שני מה היא כוללת?
להשתמש.
גם להשתמש בו, כלומר אתה לא מדליק אותו רק לשם ההדלקה, כן, אחד למדנים היו אומרים, תעשה מייס הדלוקה, אלא גם מה צריך לעשות? ליהנות מאורו, כי יש לו מטרה, כמו שדיברנו בשיעור הראשון, לעשות אווירה בבית, בסעודה וכו', והדבר הזה מתחדש כאן, באמת שהדברים האלה מפורשים ברמב"ם ומשנה תורה, ומפותחים שם מאוד, בצורה יפהפייה. אז אני אקריא לכם. רמב"ם את נר שבת מביא בפרק ה'. נדבר עוד מעט, למה זה בפרק ה'? זה כל כך מוזר, המיקום הזה. אבל הוא מביא אותו בפרק ה', והוא מתחיל את הפרק לא כדרך שהמשנה מתחילה. איך המשנה מתחילה? במה מדליקים, במה מדליקים. זה כמו תחילת מסכת ברכות. ממתי קוראים את שמע בערבים? אבל הרמב״ם תמיד איך הוא אוהב להתחיל? כי ככה הרמב״ם יודע לכתוב. קודם תגיד שקוראים את שמע, ואחרי זה מה תעשה? תשאל אותי מתי. קודם תגיד לי שצריך להדליק נר, ואחרי זה תשאל אותי במה כן ומה לא. ולכן הרמב״ם באופן אופייני, ברור, הוא את במה מדליקים, במה אין מדליקים, הוא דוחה להלכה ה', הוא פותח בגמרא בחפי עמוד ב', מהסיבה הפשוטה, שזה המקור הכי ברור בכל ספרות חז"ל שמחייב להדליק נר בשבת. אותו סוד אמרו, על שלוש עבירות נשים מתות, אבל איך הוא מתחיל את הפרק? שלוש עבירות. מישהו שאמר במפורש שהדלקת נר בשבת חובה, זה הגמרא בחפי, ולכן אומר הרמב״ם, הדלקת נר בשבת אינה רשות אם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק, ולא מצווה שאינו חייב לרדוף אחריה עד שיעשנה, כגון עירובי חצירות או נטילת ידיים לאכילה. בוא נסביר. נטילת ידיים לאכילה, אתה לא חייב לאכול, ולכן אתה לא חייב ליטול. אם אתה רוצה לאכול, אז אתה חייב ליטול, כן? כידוע, אצל הילדים זה הפוך. בגלל שהם לא רוצים ליטול, לכן הם גם לא רוצים לאכול, כן? או בגלל שהם לא רוצים לברך ברכת המזון, כי זה ארוך ומעצבן, לכן הם לא אוכלים לחם. אבל ברמב"ם זה עדיין בסדר ההפוך. כלומר, אתה לא חייב לאכול, לכן אתה לא חייב ליטול. אם אתה רוצה לאכול, אז תיטול. טוב, עירובי חצרות. קודם תזכרתי את זה. אני אגיד ככה, כדאי מאוד עירובי חצרות, כי החיים משתנים לגמרי. אבל אתה לא חייב, אתה רוצה לא לטלטל, אף אחד לא מחייב אותך לטלטל, כן? לכן זה נקרא, אבל מה זה נר שבת? זה חובה. ואז הוא גם ממשיך, וזה משפט מדהים, ואחד אנשים ואחד נשים חייבים להיות בבתיהם נר דלוק בשבת. בדרך כלל, כשכותבים משפט כזה, על מי הייתה הווה מילה שהוא פטור? על הנשים, בדרך כלל. כאן אני משער שעל מי הייתה הווה מילה שהוא פטור? על האנשים, נכון, על הגברים. אז הוא אומר, דגיש, אחד האנשים ואחד האנשים, כך הוא פותח, ואז הוא עובר, במשך הפרק, אני מדלג פה קצת, הוא עובר לפתילות ולשמנים שלא מדליקים בהם, וגם פה תראו תביעות אצבע רמב"מיסטיות, חבל על הזמן. מה עשתה המשנה נתנה לו? זה רשימה שקודם ראינו שהמוראים צריכים לשאול בחוט הים המים. מה עושה הרמב"ם? הוא מתחיל, גם בגמרא בכף א', הוא מתחיל בקטגוריה, והרשימה הופכת להיות דוגמאות. אני מקריא. פתילות שמדליקים בהן לשבת, הן עושים אותה מדבר שהוא מסכסכת בו. הוא מתחיל בדברי רבא בכף א', נותן בעצם כלל, ועכשיו הוא נותן דוגמאות. כגון, מה הדוגמאות? כגון צמר ושיער ומשי וצמר הארץ. הוא גם נותן את השמות של המשנה, נותן את השמות של הגמרא. שימו לב. וארז הפיש, צמר הארץ הוא פישתן שעון ופעת, לסיב של דקל ומיני העץ. הרקים וחיות סבם, אלא מדבר שהוא נתלד בו. באופן דומה לגמרי הוא גם עושה בשמנים. מה אומר הרמב״ם? שמן שמדליק הלכה אחרת, שמן שמדליקים בו לשבת צריך שנמשך אחר הפתילה. הוא מתחיל בהגדרה של הקבוצה כקטגוריה, כמושג, הוא מתחיל בכלל, אבל שמנים שאין נמשכים אחר הפתילה, ועכשיו הוא יביא את הרשימה של המשנה כדוגמאות, כגון זפת, שעבה, שמן קיק, עלייה חלב, כל אלה נמצאות באיזה משנה? משנה א', ומפני מה אין מדליקים בפתילות שאין האור מתלט בהן, ולא בשמנים שאין נמשכים אחר הפתילה, גזירה שם יהיה אור הנר אפל, לייתר אותה בשעה שישתמש לאורה. אז כאן הרמב״ם, בניגוד לדבריו במשנה תורה, הרמב״ם מסביר שהמשנה א', הבעיה היא שם יתר. עוברים למשנה ב', כותב הרמב״ם, אין מדליקים, בהלכה י', אני קורא הלכה ת' כבר למדנו, על העובד, טוב, הלכה י', אין מדליקים ביתרה מפני שריחו רע, שמא יניחנו ויצא וחובה עליו לשם לאור הנר. זה באופן ברור, משנה בגמרא בכ"ה. ברשימה הראשונה הבעיה היא שיתייתה ויחלל שבת, ברשימה השנייה הבעיה היא, הוא לא כותב סעודה כמו רש"י ותוספות, אבל זה דומה מאוד. בעיה שהוא לא יצא, הוא לא יושב לאור הנר, הוא יצא החוצה. ברמב"ם במשנה תורה ברור ששתי בעיות שונות לגמרי, אלו רשימות שונות, בניגוד כאמור לדבריו בפירוש המשנה. אבל כשראינים ברמב"ם אולי אפשר גם לקבל כיוון עוד יותר בהיר של מהי בעצם שני היסודות האלה שמופיעים בעצם בשתי הרשימות, וזה מגיע מסתירה ברמב"ם, שכידוע הסתירות יש להן תפקיד מאוד חשוב, נכון? סתירה זה לא תאונה, מה זה הסתירה? זה מגלה, תן לנו הזדמנות להבין שהתופעה היא לא מה שחשבנו שהיא מבט ראשון, כנראה יש בה שני דינים, שני יסודות, כן? זו סתירה שהעיר עליה הרב מבריסק, האמת לפניו כעיר זה הסבא שלו, בית הלוי. שלחתי לכם את הקטעים האלה במייל. וזו סתירה בין רמב"ם בפרק למד. אני חוזר להלכה א', אני קראתי קודם את רוב ההלכה א', עכשיו אני ממשיך. אומר הרמב"ם, אפילו אין לו מה יאכל. אדם עני שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר, שזה בכלל עונג שבת. אז מה אומר הרמב״ם? מצוות נר שבת היא חלק ממצוות עונג שבת. עכשיו אני גם דילקתי קודם, אני רוצה בכל זאת לדייק. תקשיבו עוד פעם להגדרה שורה לפני כן, כי חבל לפספס את זה. הרמב״ם כותב, אחד אנשים ואחד נשים חייבים להיות בבתיהם נר דלוק בשבת. מה לשון הרמב״ם? אין מצווה להדליק נר, ומה העניין? שהנר יהיה דלוק. עוד נלמד בשבוע הבא, שבוע הבא נלמד על ברכה, נר שבת, שרבנו תם באמת חידש חידוש עצום, אם הנר דולק, מה צריך לעשות לו? לכבות ולהדליק, יש מצווה להדליק, אבל לפי ברמב״ם ברור, אין מצווה להדליק נר. המצווה היא שהנר יהיה דלוק, שנבין מה זה עונג שבת, גם נבין לגמרי למה זה ככה. אבל האמת היא שכשהרמב״ם אומר זה לפני עונג שבת, מה זה עונג שבת? אתם יודעים? הדיונים, מה זה? תיאור הבית. תיאור הבית, סבבה. תגמור הגמרא, קלח זה כולך. נר שבת, זה עונג שבת. מה זה עונג שבת? שיהיה נר לבית. הדיוני אמרה, אתה כמו המוראים, אני לא יכול להגיד שזה לא בסדר. אבל מה זה עונג שבת? אז פה הרמב״ם מסביר מה זה עונג שבת. אדוני, באיזה פרק? פרק למד. בסוף הלכות שבת. בוא נגיד בצורה הבאה. הוא בפרק ה' אומר לך לשם עונג שבת, בלי שהוא טרח בכלל עדיין להגיד לך מה זה עונג שבת. עכשיו, למה הוא דוחף את עונג שבת לפרק ל'? אתם יודעים למה? למה זה בסוף? זה ברור למה, למה זה בסוף?
דרבנן.
כי זה דרבנן. אז אם נר שבת זה פני עונג שבת, גם הוא דרבנן, אז למה נר שבת לא בסוף? כלומר, יש פה משהו שמחייב הסבר, והאמת היא זה לא רק פרק ה', כל ההתחלה של הלכות שבת, זה לא רמב״ם. קודם הראיתי לכם איזה רמב״ם, איך הוא מתחיל מהגמרא, ובאמת המשמע כדוגמה, כל המושגים, נכון? אבל פרק א' בהלכות שבת, ככה רמב״ם אוהב לכתוב. נגיד לך הגדרות, שאני אגיד פטור, מה זה פטור, מה זה מותר, מה זה חיה, מה זה מחש שאני צריכה לגוף הרעוד. אבל מפרק ב', מי שכתב איזה שני מאמרים, היום אני אגיד רק את הראשון, בסדר? דוד שלי חיים סולובייצ'יק פרסם שני מאמרים על רמב״ם בהלכות שבת. מאמר הראשון נקרא הרהורים על מיונו של הרמב״ם במשנה תורה, זה הרצאה שהוא נתן בקונגרס בהר הקרוב לפה, בהר הצופים לפני שני קונגרסים או שלושה, ושם הוא רק שואל שאלות. ואחד מהשאלות שהוא שואל זה, תסבירו לי את הלכות שבת. פרק א', ככה מתחילים. מה היה צפוי שיהיה פרק ב'? רמבה, שמה יהיה פרק ב'? מלאכות. עכשיו תגיד, מה, מלאכות דאורייתא. הייתה לכם דוגמה. הלכות, מסכת פסחים במשנה, איך היא מתחילה? איך היא מתחילה? מבדיקת חמץ? מה עשה הרמב״ם? פרק א' אומר מה זה חמץ, מה זה מצה, מה דאורייתא, מה כרת. אחרי זה הוא ידחוף לך בסוף פרק ב', מדרבנן, בודקים חמץ. מבחינה מושגית זה משני לגמרי, נכון? אז מה היינו מצפים שיהיה בפרק ב'? תתחיל במלאכות שבת. ומה הוא עושה בפרק ב'? פרק ב' זה פיקוח נפש. כמו, לפני שהוא אמר לך מה אסור לעשות בשבת, הוא כבר אמר לך מתי מחללים אותה. מתי מצווה לחלל אותה. אוקיי. פרק ג', מה פרק ג' עושה? אתם יודעים? מה צריך לנחש? זה הכל, אני צריך לנחש. פרק ג' מדבר על לעשות מלאכות שמתחילות בערב שבת ולמשכות. עוד פעם, זה כמו שבדיקת חמץ אהבת לסוף. ככה צריך להתחיל לחוד. אז משנה, אני מבין, משנה אוהבת כרונולוגיה בזמן. אבל רמב״ם ככה, זה לא רמב״ם. פרק ד' יותר גרוע, פרק של התמנה. הוא לא סיפר על בישול בשבת, הוא לא סיפר כלום על... אבל כבר התמנה הוא יודע להגיד לך. פרק ה' זה אמירה, זה להדלקת נר שבת, שהוא עונג שבת, שמושגית הוא פרק למד, והוא לא... הוא כותב זה בני עונג שבת. פרק ו' זה אמירה ליעקב. עכשיו, אני כמעט אגיד את הדבר הבא, עכשיו, זה מאפיין קלאסי של מסכת שבת גם כן. בעצם, מה הוא עושה בפתח מלכות שבת? הוא אומר לך בעצם, מה מותר לעשות בשבת. אני חוזר למשפטים זלמן ורמי שפיינשטיין. לפני שהוא יגיד לך מה עשו, הוא כבר אמר לך, פיקוח נפש מותר, מותר להסחיל מלאכה בערב שבת שימשיך בתוך השבת, מותר שיהיה אוכל חם בשבת, מותר להדליק נר בשבת, מותר להגיד לגוי בשבת, נכון? אחרי שהוא אמר לך חמישה פרקים, את כל היתירים, עכשיו הוא התחיל להגיד לך פרק ז', מה עשו? עכשיו, האמת היא, גם משניות שבת מלאות ביתירים. זה בלי סוף. כאילו מי שקורא, בעיקר מפרק תדווה ואילך, מתדזיין, סליחה, מכל כתבי הקודש. כתוב כל זה מה מותר, בפעם אחרת, אני אמרו שצריך לסיים, אבל בפעם אחרת, אני אנסה להסביר, כאילו, מה הצורך, אני יכול להגיד שהסיבות ברמב"ם כנראה לא הסיבות במשנה. במשנה כנראה חלק מהסיבה היא שלא היה ברור מה מותר ומה אסור בשבת. כלומר, אולי עוד לא היו עקרונות, ולכן מה היה צריך לעשות? כך הייתי הגילה. מה היה צריך לעשות? אותן רשימה. זה מותר, זה אסור, זה מותר, זה אסור. והרי שיש עקרונות, ראינו גם פה ברמב"ם, כשאתה עובר לשפה המושגית, אתה יכול להתכמצן במילים. ואז גם הדברים נראים אחרת, אבל ברמב"ם זה מבנה כל כך מוזר, והמאמר הראשון, זה היו כל השאלות של דוד שלי. למה אתה מתחיל בכל הדברים האלה, לדידינו כאן, בנר שבת, אני יכול להגיד, שזה באמת משונה לגמרי, לספר לך על דבר שהוא חלק מעונג שבת, שלא לא אמרת שיש עונג שבת, ואני יודע שאתה בעצמך חושב שהמקום לדבר עליו הוא בפרק האחרון של הלכות שבת, שהוא 30 פרקים. במאמר השני, יש לו תירוץ, הסבר, כנראה הוא חקר עוד קצת, מאמר פשוט נפלא כמו כל המאמרים שלו, ובשבוע הבא אני אספר לכם אז מה ההסבר שלו, יש פה אנשים שרוצים לקבל עותק של זה, יש לי את זה סרוק. כן, אוקיי, אני אשתדל. אני במייל שלי מוגבל לעד חצי מגה, אבל אם לא ניתן לך, בסדר? אתה גם מקטיני את זה תמיד, בסדר. עוד זאת שאלה, אבל בכל מקרה, הרמב"ם פה אומר משום עונג שבת. מה זה עונג שבת? אז כאן, זה נימה, אולי בפעם הבאה, נגיד את הסתירה, בפעם הבאה אני אסביר את זה. בסדר? וזה נפתח. לומר את זה בפרק למד, העיר בית הלוי וכאמור גם הרב מבריסק, שפרק למד, שם הרמב"ם מתאר את עונג שבת, אז מצד אחד בשבוע הבא אנחנו נקרא מה זה עונג שבת, בסדר? ומצד שני הוא גם מתאר שם את כבוד השבת, וכשהוא מתאר את כבוד שבת, במסגרת הזאת הוא כותב שיהיה נר דלוק, שולחן ערוך ומיטה מוצעת, שכל אלו לכבוד שבת הם. אז שם בפרק למד הוא דווקא כולל את נר שבת ו... בכבוד השבת. אז יש פה ברמב"ם שני נימוקים, אני כבר זורק כסיום לשיעור הזה, שיות ויש לנו שתי רשימות, יש לנו שתי סוגיות. זה לא יושב טוב ברמב"ם שתי הסוגיות, אני כבר אומר, כי הוא משתמש בשניהם בגמרא בחפץ, בצורה ברורה. אבל כן אני שואל אתכם, ובשבוע הבא נסביר יותר, מה זה כבוד שבת? מה זה עונג שבת? מה זה לכלול נר בעונג שבת? מה זה לכלול נר בכבוד שבת? שכדאי מאוד לשקול שבאמת מייצגים שני דינים, רק מה הרמב״ם עשה כאן, שלא עשו התוספות בצורה ברורה, שהרמב״ם הכניס את זה לטרמינולוגיה מושגית. דיינו, הרמב״ם לקח מושגי יסוד שמוכרים לנו מעולם השבת. תיארתי בשיעור הראשון מה אני רוצה ללמוד השנה, את כל החלקים החיוביים של השבת, ומה שמתאר המושגי את אותם חלקים זה כבוד ועונג. והכבוד והעונג האלה, הרמב״ם אמר, נר השבת הוא בעצם שניהם. כי אני חוזר ומדגיש, לדאוג שהנר ידלק טוב, זה כנראה שייך יותר לכבוד שבת. או אהב אמינה של הבית, ויצא, מה בעצם הבית חשב? ידלק את הנר, מספק אותי. אבל הרעיון שאתה תאכל אור הנר, הוא קשור יותר כנראה לעונג שבת. אז הרמב״ם פה בעצם פיתח את זה לתוך מושגים. וכאמור, הדברים דורשים עדיין ביאור, ובעזרת השם בשבוע הבא נפתח בזה. בסדר, אני משם נעבור לברכה על נר שבת. שלחתי לזה כבר מקורות, נכון? אני כבר אומר, יש הרבה יותר להגיד ממה ששלחתי, בסדר? ואני לא מאמיס עליכם כמה שאפשר, אבל אני יכול להגיד ששמתי שם בעיקר, תראו את ה... יש כמה עדויות בגאונים ששמתי, סידור הסג, תשובה של רב נטרונאי ותשובה של רב שריר ורב היי. יש בתוספות בחפר מודבט, יש איזה דיון שהם מתמצטים, דיון שהוא דיון מאוד ארוך בספר הישר, חלק קשות. מחלוקת בין רבנו תם לבין רבנו משולם. אז זה אנחנו נראה בפנים בעזרת השם. וגם המאמר של הדוד שלי איכשהו יקושר לדיון הזה, בסדר? ואז מה שאני מציע, וזה אנחנו נסיים לעת עתה את נר שבת, נשים אותו בצד, ונתקדם בגמרא בחפה לתוך נר חנוכה. ובורכים ראש חודש כסלב השבוע, כן, השבת. אז נלמד קצת סוגיות של חנוכה, ואז נחזור לנר שבת בטבת. זאת ההצעה, בסדר? בואו נגיד משהו על פרשת שבוע, בסדר?